מי שאני, אני ברכתי שהכל. מה נגיד? אני רוצה לדבר על נקודה אחת. הנקודה הזאת היא משמעותית בהרבה מאוד תחומים, והיא, איך אני מחפש את המשפט המדויק לומר את זה, אולי תשובה ל, 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 לרוב שאלות היסוד בחיים שלנו. בדרך כלל אני לא אוהב את הניסוח הבומבסטי הזה, אבל אני חושב שיש בזה משהו נכון ב... עם ההגבלות הדרושות. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על, על המציאות, על העולם, ורואים בני אדם שהולכים בדרך, ומגיעים לכל מיני מקומות, לכל מיני צמתים עזועים, נקרא לזה ככה. מצבים שהם לא, כאילו, לא אמורים לקרות. אנשים מתקלים בבעיות קשות מאוד, וכן, חלק מהבעיות הם נתונים אובייקטיביים של לכאורה לפחות אין לנו לבני אדם, אין שליטה עליהם, כן, איזה מחלות יהיה לבני אדם. יש מחלות קשות, רחמנא ליצלן, שהשם ישמור אותנו, וחלק מהמחלות האלה מגיעות בלי, לכאורה בלי השפעה אנושית. יש דברים שכן קורים עם השפעה אנושית, אבל שאין לי שליטה עליהם, מה שאנשים אחרים עושים. אבל יש עדיין הרבה מאוד דברים בחיים שהם קשורים להתנהלות של בני אדם. ואתה שואל את עצמך, מה גורם לבני אדם להתנהג בצורה כל כך לא, 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 רוצה לומר, לא טובה, לא נכונה, לא, לא מותאמת, וזה מביא אותם בסוף להמון המון בעיות. אתה שומע על משפחות שיש בהן מערכות יחסים מאוד גרועות בין, בין הורים לילדים. כן, אני לא חושב שיש מישהו, וזה המשפט הראשון שאני אומר לעצמי, יש מישהו בעולם שקם בבוקר אחד ואומר, בוא נריב קצת עם הבן שלי, הוא מרגיש מדי טוב, טוב לא מדי, בוא. קצת נכאיב לו שלא ירגיש יותר מדי טוב. זה לא סביר. למה אנשים לא יודעים איך לפעול? אנחנו אומרים לעצמנו, כן צריך הדרכה, וזה נכון, הדרכה מועילה. הדרכה מקדמת אנשים, מועילה לאנשים. בכל אופן אני שואל, מה גורם לאנשים לטעות כל כך בהתנהלות? אם זה נכון, היחס של הורים לילדים, היחס של בני זוג, אתה לפעמים שומע אנשים, זוגות, שואלת אותך, איך זה קורה, כן? איך זה קורה? מתקשרת אישה ומספרת איך החיים שלה נראים. אם אני לוקח רק את הדברים שלה, אז אני אומר לעצמי, תשמע, כן, מדובר על בעל שטן. פשוט שטן. ואז אני מנסה להגיד לעצמי, בוא ננסה לדמיין לרגע איך הבחור ההוא עמד מתחת לחופה. מה הוא חשב אז? בסוף אני אומר, אתה אומר, בוא נשאל אותם, מה את חושבת שבעלך חשב מתחת הרובה? הוא חשב, או, עכשיו אני אקבל ביד אישה, אני אמלל אותה, אני אדרוס אותה, אשחוט אותה. אני לוקח לה זמן שנייה כאילו להבין שזה לא יכול להיות. אז מה קרה? מה קרה? דוגמה אחת, אבל זה נכון על הרבה דברים. אתה שומע על אנשים שחיים ביחד באותו מערכת, אותו מוסד, שנים רבות, יום אחד הם מסכסכים... אין גבול. עכשיו, אני לא מתווכח על זה שיש אינטרסים לבני אדם. אני אגיד זה בנוסח הזה. כן, יש פתגם כזה שאומרים, כן, יש שתי דברים רעים בעולם, טיפשות ורשעות. אבל הטיפשות הרבה יותר גרועה מאשר הרשעות, כי הרוע שאפשר לעשות מטיפשות הוא הרבה יותר גדול מאשר הרוע שאפשר לעשות מרשעות. זאת אומרת, במילים אחרות, רוב הדברים הרעים שאדם עושה, הוא עושה אותם לא... הוא עושה אותם נגד עצמו. הוא מפסיד מזה. אבל מה הסיבה שאנשים עושים את זה? מה הסיבה שאנשים עושים את זה? זה נכון ביחס למערכות יחסים, זה מאוד מאוד נכון. פה ושם אתה שומע בן אדם שמספר לעצמו את הסיפור, שהוא יעשה ככה ויחריך את הבן שלו ככה, ויחריך את אבא שלו ככה. כן, אני אזכר עכשיו שיום אחד אמר לי בחור בן 30, שאימא שלו השתלטנית. אז אלא סתם... מה הסיפור וזה, אבל היא לא רוצה שהוא יישא באופנוע, והיא לא נותנת לו, אבל איך היא לא נותנת? אז הוא אמר לי, לא, היא לא מוכנה לממן לו את האופנוע. אז היא לא שתנתנית, אתה רוצה להשתלט עליה ולקחת את הכסף למשהו שהיא לא אוהבת. אבל זה סתם בשביל לצחוק. אני אומר, אבל מה גורם לבני אדם לפעול באופן עקבי ושיטתי כל כך הרבה פעמים? לכולנו, כן? כל אחד, אני אוהב לחשוב שאני קצת יותר טוב מאחרים, ואני פחות עושה שטויות. אבל זה לא, כן, לא הוכח בבדיקת מעבדה. ובאמת, ולדברים האלה יש גם אמת מאוד מאוד גדולה ביחס למה שנקרא התקדמות תורנית, נקרא לזה, כן? בעבודה של האדם מול הקודש ברוך הוא, מול התורה, כן? אם היית אומר לי, תשמע, יש אדם שלא רוצה לעבוד את הקודש ברוך הוא, רוצה להיות, לא אומר שאין כאלה אנשים, אבל לא עליהם אני מדבר, אני מדבר על בחור ישיבה שרוצה רק טוב. מה גורם לו להסתבך? להסתבך עם עצמו, להסתבך עם הקודש ברוך הוא, להסתבך עם הממסד. עכשיו, אחרי כל התירוצים שנגיד, אני חושב שיש פה שאלה גדולה מאוד. שאלה גדולה מאוד. השאלה הזאת יש פן, למה הקודש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת? אבל לא בוא אני עושה כרגע. אני עושה כרגע בשאלה מהו הדבר, מהי התכונה הנכונה, נקרא לזה, שעוזרת לבני אדם ומובילה אותם, פחות או יותר להתנהג נכון, להתנהג טוב. כן, נקרא לזה, מהי תכונת היסוד שיש לבני אדם? וזו שאלה חשובה מאוד. יכולים אנשים לטעון שאין תשובה כזאת, אין תשובה אחת. אבל אני כן מאמין בתשובה הזאת. ואני רוצה קצת לנסות לפתוח את הקשר הזה, את הדבר הזה. כן, הרבה מאוד, סתם, זה חשוב להבין את זה, שהרבה מאוד 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 מהאנשים שעושים דברים לא נכונים, שנמצאים במצבים לא טובים, זה נובע מהתנהגות אישית, זה סעיף א', כן, לצורך העניין, עוני. העוני יכול להיות תוצאה של מציאות נתונה שהיא לא בשליטת אדם. יש אחוז מסוים כזה, בלי ספק. אבל אחוז גבוה מאוד מהאנשים שהם עניים, הם עניים כי זה התנהלות לא נכונה. והשאלה היא, למה אנשים מתנהלים לא נכון? קל מאוד ללבוש הרשת פנים של משגיח ולהגיד לא נכון. מה הסיבה שאנשים עושים דברים לא נכונים נגד האינטרסים שלהם? אני, משל שאמרתי אותו הרבה פעמים וכולם, כולכם שמעתם אותו בטר. כן, אומרים, עצלות. הרבה אנשים תולים את הבעיות שלהם בעצלות, שלהם או של אחרים בעצלות. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אם יש בן אדם שהיד שלו מונחת בטעות על הקיריים, על האש, על הלהבה של הקיריים, והוא לא מזיז את זה כי הוא מתעצל. יכול להיות? לא יכול להיות. לא הבנתי מה הכוונה, אדם סובל, אנשים משלמים מחיר כבד וסובלים סבל ממשי פשוט. אני לא מדבר אתך על מקרים שאתה יכול להגיד חסר להם ביר על שומיים. כן, אדם נמצא במערכת, מאחר לעבודה קבוע. אתה מכיר כאלה דברים? כן? אומר לי, יום אחד אמר לי בן אדם, שהוא כבר סולק, אם אני לא טועה, זה היה שלוש עבודות. אני מניח שמאז עברו עוד כמה. אבל אז הוא אומר לי, אני לא יכול, כל פעם זורקים אותי כי אני לא בא בזמן. כל פעם שהוא לא בא בזמן, כל פעם שזורקים אותו, זה בלגן כספי, זה בלגן נפשי, מה אשתו אומרת, מה אבא שלו אומר, מה השבר זה. אני לא מקובל עליי, לא מקובל עליי.
השינוי הזה הוא קשה.
לא מקובל עליי שבן אדם לא יכול לקום בבוקר, כי הוא לא זוכר שהוא חווה. הבן אדם ניצב במצוקה אמיתית. אדם מספר לך סיפורים. אנשים, לצורך העניין, אנשים, שנייה, אנשים, עוד הפעם. הכל אני מדבר על, כל הדברים האלה אני מדבר. עצלות היא תשובה מקומית, אני לא אומר שאין רכיב כזה בנפש האדם. אם היית אומר לי על אדם שבדרך כלל קם בזמן והיום הוא לא קם, היום העצלות התגברה. מי שיום חי חיים מלאים באופן כזה שעושים לו את החיים, והתשובה היא לא עצלות. התשובה היא שמשהו בתוכו הוא יוצר קושי, יוצר בעיה. אנשים אומרים לי, למה פלוני לא מתחתן? אדם בן 30 וכמה. כן, מציעים לו שידוכים וכו' וכו'. אז אומרים לי, אני הייתי פעם בישיבת צביר, יש... אני לא יודע אם נקיים היום, אבל פעם היה כזה דבר שנקרא ארבס, ארגון רווקים בלי סיכוי. כן? בלי סיכוי. כן, היום מתאספים כל יום חמישי, היו מתאספים. לא, שיש רווקים זה אני יודע, אבל שהם עדיין מאורגנים, אז הפסיקו תקופה.
למה הפסיקו?
לא יודע. ברור שלא, כן. ואז באים ואומרים לי שהיה שם, הזמינו אותי לדבר שם, ושאמרו שבוע לפניי דיבר שם איזה אדם חשוב, כבר לא חי היום. והוא אמר להם, תקשיבו, בן אדם מחפש את רוג. לגיטימי שאדם מחפש את רוג יפה וטוב ומהודר וכו', הולך ממקום למקום למקום. ראיתם פעם בן אדם שמגיע ערב סוכס, לא מוצא את רוג יפה, מגיע לבית הכנסת בלי את רוג? אין דברים כאלה, למה? כי בסוף... אז זהו, חיפשתם את השידוך הכי טוב. יש מצטסה, הוא אומר, צריך להתחתן. יגיע שלב שצריך לוותר. שואלתי, מה אני אומר על הדבר הזה? אמרתי לה, אני לא מאמין בזה שיש מישהו שלא מתחתן כי הוא לא רוצה. כי צריך לזרז אותו. כל מי שלא מתחתן, הוא לא מתחתן כי הוא לא יכול להתחתן. לא יכול, זה לא אומר שהוא באמת לא יכול. אלא שיש מעצור שעוצר אותו, ואת המעצור הזה עוד שתמצא אותו ותנסו להבין מה זה, או שזה לא יעבוד. עכשיו, זה לא סותר שלפעמים קורה במקרה שמדלגים על המחסום, בלי ששמים לב. עכשיו, אני לא אומר את זה בהאשמה. אני אומר, יש פה משהו, ולצעוק עליו לא עובד. אני אספר לכם סיפור, אני פעם באתי לרב שטיין, אני בחור ואבא שלו. הבחור היה בחור גדול במשקל. והיה מדובר על לעבור ניתוח בריאטרי של קיצור קיבה. ואבא מאוד חשש מניתוח עם הרדמה וכו' וכו'. אז החלטנו שהרב שטיין אני אחריע. אז האבא אומר לרב שטיין, אני אומר, אני אמרתי לבן שלי, אם תוכל... מה? זה לא הנושא כרגע, ואני לא, כן, הוא רוצה את הבקר השם. אנחנו לא ביקשנו, למה האבא צריך להכריע, או למה הבחור צריך להכריע, שניהם לא רופאים.
למה
שפסיכולוג הכריע? לא אמנתי, יש, אפרים, אני אענה לך משפט אחד קצר. החיים מורכבים מזה שאנשי המקצוע יכולים לתת נתונים. אנשי המקצוע יכולים לתת נתונים. בסופו של דבר, ההכרעה היא לא הכרעה של אנשי מקצוע. אנשי מקצוע בהגדרה לא יכולים להכריע. כן, בהגדרה, הרופא יכול להגיד לך, תשמע, בניתוח הזה יש כך וכך סיכוי, במקרה שהוא יודע את הכל טוב, אז כך וכך סיכוי שתהיה בריא ברמה כזאת, כך וכך סיכוי שתהיה בריא ברמה כזאת, וכך וכך סיכוי שתמות. אם זה כדאי או לא כדאי? הכל פנים, לא משנה, זה הרב שטיימן אומר, לאבא אומר לרב שטיימן, שאמרתי לבן שלי, אם תאכל כמו שהראשי ואוכל, לא תצטרך ניתוח. מה שנכון נכון כנראה, לא, אז הוא אומר, אז הרב שטיימן מחייך, והוא אומר, כמה פעמים אמרת לו את זה? הוא אומר לו, אולי מיליון פעם. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך, שיש מישהו שאמר לו את המוסר הזה הרבה יותר פעמים. הוא אומר, מי? הוא עצמו. וזה לא עבד. אז צריך לעשות את הניתוח. ככה הוא אמר, במילים פשוטות, מה גורם לבני אדם להסתבך? אני רוצה לדבר חרדות וכל מיני מבנים נפשיים שקיימים, שהם גורמים לאנשים, יש חרדות שונות, וכל חרדה יש את ההתייחסות שלה. כן, אני מכיר שני אנשים שונים, שני אנשים שהם רווקים מבוגרים, ואני יודע ששניהם פועלים מתוך חרדה, ואתה יכול לראות את זה מיד, אתה מבין? כן? שמציעים להם שידוך, מתחילים להגיד, רגע, רגע, איפה אבא של הגר? לא נראה אם יש... ובאמת, באמת, אתה ניצא במקום כזה, בגיל כזה שאתה... זה רלוונטי, זה רציני. התשובה היא, יש לו מחסומים. אחד המחסום שלו, הוא מפחד מאוד 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 מאוד, בלהיות בעל לא טוב. זה הפחד שלו. יש לו סיבות אולי טובות לפחד, או סיבות פחות טובות, לא משנה. אבל זה הסיבה שלו מתחתן. והשני לא מתחתן כי הוא לא יודע להגדיר איפה הוא שייך, לאיזה, כמה הוא חרדי, כמה הוא לא חרדי וכו' וכו'. כן, כל פנים, לא משנה. יש מנגנונים שעוצרים, מנגנונים נפשיים שעוצרים את הבן אדם. ואני רוצה לנסות למצוא נוסחת על, נקרא לזה ככה, שתאפשר לאנשים להתמודד בצורה טובה יותר, לא לגמרי לפתור את כל הבעיות, עם רוב הבעיות שיש לבני אדם בעולם, וחלק קטן מהבעיות אפילו ייעלם. ואני חושב שהתכונה הבסיסית היא אהבה. אהבה, אני מתכוון, ההרגשה של בן אדם שהוא אהוב. התכונה הזאת נותנת לבן אדם יכולת לחשוב נכון, לסלק את רוב החרדות, לסלק, אני רוצה להיזהר מזה, לסלק, אני לא אומר, כן, באופן כללי לפחד זה לא כל כך נורא, אבל לחיות נכון עם החרדות, לחיות נכון עם... מציאויות מורכבות, ולפעול נכון. לשפוט נכון את הסביבה, לשפוט נכון את עצמך, וזו תכונה מאוד מאוד משמעותית, שבאופן תיאורטי, בטבע הדברים, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בצורה כזאת, שמי שאמור לתת אותה לבני אדם, זה ההורים בשנות הילדות הראשונות. זה אמור להיות, וזה גם קורה בהרבה מקרים, לא בהרבה מקרים, ברוב מוחלט של המקרים, הבסיס של השפיות של בני אדם, שאתה פוגש אותם והם שפויים, זה אותו יחס שהם קיבלו בילדותם. כן, לו יצויר, אוהבים תמיד לדבר. אם אדם יגדל במקום שאין בו בני אדם וכו' וכו', אני לא יודע אם הוא ידע לדבר או לא ידע לדבר, ובאיזה שפה הוא ידבר, אני יודע שהוא לא יהיה בן אדם, במובן הנורמלי של המילה. כי מה שעושה את בני אדם יצורים אנושיים ראויים, זה התחושה שהם בעלי ערך, התחושה שהם שווים, התחושה טוב להם, הם טובים כמו שהם, והם ראויים לאהבה, ראויים ליחס, ראויים לכבוד, וזו תחושה, בדרך הטבע, זה הסדר הרגיל בבריאה, שאדם מקבל את זה בשנות ילדותו מההורים שלו. וזה אולי הדבר הבסיסי, המצרך הבסיסי, ההורים צריכים לתת לילדים חלב בגיל הרך, ואחר כך צריכים לתת להם גם לחם, ועוד כל מיני דברים נוספים. אבל המצרך הכי משמעותי שההורים צריכים לתת לילד, שאף אחד אחר לא יכול לתת באותה רמה, זה את החוויה הזאת.
חוויה של
להיות אהוב. זה המילה, כן. זה המילה הנכונה. מה?
איך שאתה.
אתה נכנס לבעיות כשאתה אומר את המילה איך שאתה, אבל כן. אני חושב שצריך גם לדעת, אחת הבעיות הגדולות של הורים ביכולת לתת את החוויה הזאת, זה הניגוד בזה שהם רוצים לקדם את הילד. לקדם את הילד זה להעביר לו את המסר שעכשיו הוא לא לגמרי טוב, לבין להעביר לו את המסר, אנחנו אוהבים אותך כן, כמו שאתה, תקרא לזה כך. שזה אומנות, זה בית מורכב קצת, שוב, בדרך הטבע אנשים עושים את זה, גם אם לא ב-100%, עושים את זה במידה רבה, ולכן רוב האנשים שאתה מכיר הם שפויים. כן, האנשים הלא שפויים, ואני לא מדבר עכשיו, אבל גם יש בעיות אורגניות שקשורות למבנה המוח או כאלה דברים. באופן פשוט, זה השורש לכל הבעיות. אני יצא הרבה פעמים, יוצא לי לשחק עם בני אדם, אני יצא לי לשמוע מהמון המון המון בחורים את המשפט, אבא ואמא לא אוהבים אותם. ואני אומר להם הרבה פעמים, תקשיב טוב, אני מדבר איתך כבר חצי שעה, שעה, או לפעמים כבר חודשיים ויותר, אני מכיר אותך וכו', תמידי לעניין בשביל לחשוב ככה. כן, תמידי לעניין בשביל לחשוב ככה. אתה לא נראה אדם שגדל ברחוב, אתה נראה אדם שגדל בבית טוב. עכשיו, אני לא חולק על זה, שכמו שרוב מוחלט של ההורים נותנים את הבסיס הזה, רוב מוחלט של ההורים לא נותנים את זה בשלמות. זה טבעו של עולם, זה טבעו של עולם, אני לא יודע אם אנחנו נצליח, אולי אחרי השיעור הזה כבר העולם משתנה, אבל בדרך כלל זאת המציאות, וזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שצריכים לקחת אותם, ואני רוצה לדבר גם, נכון לדבר על זה ביחס להורים וילדים, אני רוצה להוסיף תוספת, כי אני שאלתי את עצמי הרבה פעמים, איך יכול להיות הדבר הזה, שכשאתה פוגש בחור, הוא אומר, אבא שלי לא אוהב אותי, אמא שלי לא אוהבת אותי, וכשאתה פוגש את ההורים, אתה רואה שזה ממש לא נכון. עכשיו, אף אחד לא שיקר אותי, אני מניח, יכול לקרוא שפעם במישהו... מה?
הוא רוצה יותר, אני לא רוצה יותר.
זה לא הפשט. תשאל אותו, הוא לא יגיד לך, אני רוצה יותר. התשובה היא, הוא קורא אהבה למשהו אחר. וזה הדבר שמצווה לדעת, אני אומר, ההבנה הזאת שלי, לדעתי, מגיע לי על זה פרס נובל.
הרוב
של... ממש ככה. אני לא יודע אם פרס נובל לשלום, או פרס נובל לכימיה, אבל... עדיף קצת יותר, משהו שוויצרי או צרפתי, כן.
חריף קצת.
כן, מי שאל משהו.
לא, אני אומר שכאילו, יש מצבים שההורים לא יכולים להגיע להביא את האהבה שלהם, כי כל זה מגיבים, נגיד הוא עושה הרבה בעיות.
נכון. אני רוצה קצת להסביר את העניין הזה, שתי מובנים למושג אהבה, ששניהם נכונים, אבל בדרך כלל שההורים אומרים, אני אוהב את הבן שלי, הם אומרים, מתכוונים לומר, אני דואג לו. ובאמת זה נכון שדאגה היא אחד האופנים ואחד הביטויים המשמעותיים של אהבה. מי שאני אוהב אותו, אני דואג לו. והבן אומר, הבן מבין אהבה, זה שמחים בי. למרבה הטרגדיה, ככל שאבא דואג יותר, הוא פחות שמח. עכשיו, הכי טוב היה אם היינו יכולים להגיד לאבא, אין לך מה לדאוג, הכל בסדר, אבל לא תמיד זה נכון. לפעמים יש לדאגה סיבות טובות. אבל כן צריך לדעת, וצריך להבין את זה, שחובה, כמו שאנחנו מבינים ששום דבר הוא לא סיבה למנוע מילד אספקת חמצן, וזה אף פעם לא אקט חינוכי ראוי וסביר, בוא, יומיים תחיה בלי חמצן ואחר כך תחזור בתשובה. אין... מה? אנחנו נגיע לזה בהמשך. נגיע ליחס הזה, אני קודם כל מדבר על המציאות הטבעית, הנורמלית, שיהיה הבסיס. אני לא חושב שנכון לחיות, לבנות חיים, על בסיס של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם עם מסגרת בריאה. שוב, אמר לי מישהו, מה אתה עושה עם יתומים? יתומים זו טרגדיה. אני לא אומר שאיך מתמודדים, צריך לחשוב מה עושים איתה, אבל לא במקרה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם בצורה שיש אבא ואמא לילדים, זה הדבר הנורמלי, ואנשים מתים בעולם שלנו, זה טבעו של עולם. אני חשבתי שזה מנהג שנהוג בהרבה קהילות שאנשים מתים, ועדיין הסדר הרגיל, המנהג המקובל הוא שמתים בגיל מבוגר יחסית. שהילדים כבר גדלו ויצבו את האישיות שלהם. אם זה קורה אחרת, זה טרגדיה, כן? זה בעיה וצריכים להתמודד איתם. כך שהבסיס הראשוני באמת זה נכון, להכיר ולהבין את הדבר הזה, קודם כל ביחס ל... לא קודם, אני מתחיל לדבר על הילדים, הדבר שהילד צריך כמו אוויר לנשימה. כדי שהוא יהיה בן אדם בריא ברמה המינימלית, זה החוויה שאבא ואמא שמחים בקיום שלו. זה לא בשביל שהוא יתפתח נכון, זה לא בשביל שהוא יהיה ירא שמיים, זה לא בשביל שהוא ילך בדרך של ההורים, אלא בשביל שהוא יהיה בן אדם שפוי. פשוט לגמרי, בלי זה אין שפיות. עכשיו שוב, בדרך כלל רוב האנשים יש איזשהו בסיס סביר בשביל רמת שפיות נורמלית. אבל זה תחום שצריך לחשוב עליו. כן, אדם צריך לעצור את עצמו ולשאול את עצמו פעם בשבוע או פעם בשבועיים. מתי קורה לי שאני, שהילד שלי מרגיש וחווה, וואי, אבא פשוט שמח בי, אבא פשוט נהנה ממני. אבא ואמא, לא צריך לוותר על אחד מהם. אם אפשר להוסיף, סבא וסבתא גם, טוב. אבל אבא ואמא זה הכרחי. המילה אוהב אותי צריכה פירוש, בגלל שאנשים, בגלל שאהבה מתגלמת בצורות שונות, כולם נכונות. אני לא חושב שאבא שאומר אני אוהב את הבן שלי, הוא אומר לא נכון. אבל הוא לא מצליח לתקשר עם השפה של הבן. והבן מרגיש שכל פעם שהוא פוגש את אבא שלו, פניו של אבא מתקרקמות. והוא נהיה עצוב. בשפה, בעולם הרגשי של הילד, אני מקור צער וכאב, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. כן? עכשיו, הטרגדיה היא שלמה אבא מצטער? כי הוא דואג לבן שלו, כי הוא אוהב אותו, זה נכון. אבל הילד מקבל את המסר הזה, ולכן האבא צריך לדעת שיש מצבים, הייתי שמח להגיד לו שאין לו מה לדאוג, אבל אני לא יכול להגיד לו את זה. יש רגעים בחיים שהוא צריך להזיז את הדאגה הצידה, ולמצוא הזדמנויות שפשוט הוא שמח במה שקורה. שמח בילד כמו שהוא. זה יכול להיות באופנים שונים, בגוונים שונים, וזה פשוט צורך שהנשמה תלויה בו. זה לא נועד בשביל לקדם את הילדים, זה נועד בשביל שהם יהיו אנשים בריאים. וצריך לחשוב וליצור את הסיטואציות האלה, לחשוב איזה דברים הילד יכול לעשות אותם כדי שכולנו נוכל לשמוח בהם, לחשוב על איזה מעלות ותכונות יש לילד. לפעמים אתה יודע, יש דברים שילד עושה אותם שאפשר להסתכל עליהם בשתי דברים, אפשר להסתכל עליהם בצד שאומר למה לא עושה יותר. בסדר, אני לא אומר, אבל עדיין יש, צריך לתת מקום לדבר הזה ולהביע פשוט התפעלות ושמחה וחדווה, כן? אפילו, לפעמים אפילו מזה שילד יודע לשחק. כן? משחקים של לשחק עם ילד. ההנאה והשמחה הם פשוט רכיבים משמעותיים בחוויית הבסיס של הקיום של בן אדם. באמת, אולי נכון להוסיף, שהדבר הזה נכון לא רק על ילדים, הוא נכון גם הרבה מאוד על, בקשרים זוגיים. מאוד מאוד נכון, מה שאדם צריך, מה שאדם רוצה, כשהוא אומר לעצמו אני אוהב את אשתי, הוא מתכוון לומר הרבה פעמים, לא כולה, אבל הרבה פעמים אני דואג לה, והוא עושה את זה נגיד בשלמות, ואשתו מצפה למשהו אחר. אני לא אומר שהיא לא רוצה שידאג לה, וגם הבן רוצה שידאגו לו באיזשהו מקום, אבל הדבר הבסיסי שאישה רוצה זה בעלי שמח בי. כן, שמח בי. עכשיו, אני לא מכחיש שלפעמים זה מאתגר, אני אוסיף עוד דבר חשוב, גם בעלי זה ככה. בעל רוצה שאשתו תדאג לו ותכין לו זה ותעשה לו את זה ותספק לו את זה, כל מיני דברים. אבל הדבר שהכי משמעותי מבחינתו זה אשתי שמחה בי. שמחה בזה שאני כאן. וזה צורך קיומי, שוב, לא מדובר על מותרות. כן, עכשיו אחת הבעיות, דרך אגב, אחת הבעיות שאנשים לא יכולים לספק את זה לאחרים, כי הם בכלל לא עסוקים בשאלה אם הם מרוצים או לא. הם כל כך רדופים. כל כך גדופים אחרי החיים, כן, החיים, הבעיות של פרנסה ועבודה ולימודים ודאגר, כל מיני דברים, כן, אנשים מלאים הרבה מאוד אתגרים, אז אחת הסיבות, אדם צריך לעצור את עצמו ולשאול, רגע, מתי אני, האם אני מרוצה או לא מרוצה, רגע, מי זה אני ואם אני מרוצה, כאילו, אני כל הזמן עסוק במה אני חייב לעשות, וצריך למצוא זמנים שבהם אדם מתנתק מכל הצרכים שלו, מתנתק מכל התפקידים שלו, ועסוק בשאלה קודם כל מה אני רוצה, מה בא לי, מה עושה לי כיף. ואחר כך גם למצוא את המקומות שבהם הוא נהנה ושמח ושבע רצון מהאנשים האהובים עליו. עד כאן עסקתי מעט ממש, נכון היה להרחיב בזה שיעורים שלמים על התפקיד של ההורים והתפקיד של, של, של בני אדם ביחס לאהבה של אנשים אחרים. דרך אגב, גם ביחס לאנשים זרים זה נכון. כן, לתת לאנשים את החוויה, וואי, אני שמח לראות אותך. הדבר הבא, אני רוצה לדבר על, על ההתמודדות של האדם עם עצמו. זאת אומרת, כאשר בן אדם הוא כבר אדם בוגר, ויש לו מה שיש לו. יש לו, כן, קשר עם הורים, אולי אני כן אעשה משפט אחד לקשר עם הורים, אני אוהב לומר לבחורים שכדאי, גם להורים של בחורים, כדאי מאוד 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 לחשוב על חיזוק הקשר עם ההורים בכל מצב, גם בגיל מבוגר וגם בזה, אומרים לי, תשמע, ואם יש לי אבא כזה וכזה. אני לא, אין לי צורך לצורך הדיון להיות טוטלי ולהגיד אין הורים, למרות שאני בתוך הלב חושב שעם כל הורי צריך להגיע להבנה. אבל בואו נדבר אנשים נורמליים, כן, רוב האנשים שאנחנו פוגשים, אפשר להניח שאבא שלהם הוא לא שטן, והוא בן אדם, אדם מן השורה עם מעלות וחסרונות וכו', עם מעצורים וכו', ואפשר לפתוח את הקשר. אפשר לפתוח את הקשר, שואל אותי בחור בטלפון אתמול בלילה, כן, רוצה לנכון להתקשר באחד וחצי בלילה. לא, אני מקווה שאני לא מפריע. טוב, מה הנושא? לא. מה?
הוא רק מתחיל את היומית.
בסדר, שאל אותי אתמול בלילה, כן? שאל אותי, שמעתי שיעור של הרב, שהרב מדבר על זה שכדאי לחדש את הקשר עם ההורים. למה זה טוב? אמרתי לו, באותו שיעור לא אמרתי? הוא אומר, אמרתי, אבל לא הבנתי. הרב אמר, אבל לא הבנתי. אמרתי לו, שלושה דברים בקצרה. הדבר הראשון, אני אגיד אותו, לא יודע אם הוא הכי חשוב, אבל הוא חשוב בכל אופן, זה קודם כל המצווה הגמורה של כיבוד אב ואם. זה הרבה יותר חשוב מלהביא כוס קפה, או מלעזור לאבא, לא יודע, לא מדבר, אם אבא צריך אמבולנס, זה משהו אחר, אבל חוץ מזה. כן, זה, אז הוא אומר לי, לא, אבא שלי לא צריך את זה. אני אומר לך, שבתוך הלב של אבא שלך ואמא שלך מתים על זה. זה דבר ראשון. הדבר השני, שהדבר הזה ייתן לך המון המון כוח. מעטים הדברים שנותנים לבני אדם כוח, כמו האהבה של הורים. מעטים הדברים, בכל מקום, בכל מה שתעשה בכל החיים שלך. והדבר השלישי שהכי שכנע אותו, לא יודע מה הוא יעשה בעקבות זה, הדבר השלישי שהכי שכנע אותו זה שיש נטייה לאנשים להעתיק לבית שהם בונים את הקשרים שמשם הם באו. אז אם אתה רוצה, אתה אומר לעצמך ככה, מה אומרים שאני אבנה בית חדש? ופשטות זה לא ילך. היא לא תשנה את בבית, אצל ההורים, זה יעבור אליך הבית. שוב, כל הדברים האלה הם לא מוחלטים, זאת אומרת, יש מקרים שאנשים עושים את ההבדל, אבל בדרך כלל...
במקרה של, נראה לי נתק, אני לא יודע, היה עשור או יותר, בין ילדה לאמא, הילדה כאילו באה לחדש את הקשר, ואמא מנתקת כל
הקורונה. תראה, אני לא אמרתי שאין מקרים, הכל יכול לקרות בחיים. בדרך כלל, אתה צריך לנסות לחשוב מה הסיבה, ולחשוב על הדרך לעבור. אני אספר לכם סיפור שבדידי אבי עובדה. כן, אני הכרתי בחור במשפחה חרדית פה בירושלים, שעזב את הדרך, ירד. ואבא שלו, חבר שלי אישי, למדתי חברות התקופה מסוימת, כן, אדם שאני מכיר מקרוב. והבן חזר בתשובה אחרי כמה שנים, באמת, באופן מרשים מאוד. היה לו סדר גודל של 80 אלף שקל גנבות שהוא גנב, והאדם הזה עמד בתמיר, בערכת זקנים לילה לילה, כדי לשלם את החובות שלו. אף אחד לא רדף אחריו, הנגנבים לא ידעו מהגנבות. והוא החזר כדי לצאת ידי חובה. ואחד התחינות והבקשות שהיה לו אחרי שהוא חזר בתשובה, אני רוצה לחזור הביתה. ואבא שלו אמר, בשום אופן לא. לא יכול. עכשיו תבין... כן. אני אמרתי, שנייה, אמרתי לאבא, הרי אם הוא היה בן אדם זר, היית חייב לקבל אותו. אז הוא אמר לי, אתה צודק, אתה לא צריך לשכנע אותי. אם... אני לא יכול. אתה יודע מה הבן אדם עשה לי? האדם הזה זייף צ'קים על חשבוני.
מה קורה לבן אדם להגיד, אני לא יכול, מה זאת אומרת? אתה יודע כל תוסלה של הבן שלך.
הוא לא יכול. תקשיב את הסיפור. תקשיב את הסיפור ואני לא רוצה...
אני לא מכיר.
אני אומר לך, אני אומר לך, סמי, אני אומר לך, תקשיב. אפשר, אני לא באתי עכשיו לדון בשאלה איזה משפט לתת לאבא. אני רק רוצה לספר לך ולומר לך. האדם הזה, הילד עשה דברים באמת כלפי אבא שלו. קודם כל הוא פעם שתה בליל הסדר בבית, בירה. הלך לחדר השני ושתה שם בירה. כן, הביא לבית של ההורים שלו בירה בליל הסדר. זה אחד. שתיים, הוא זייף צ'ק של אבא שלו. לא זוכר על כמה כסף. ומה? לא שומע, שכמה? מאוד משנה.
כמה לילות הוא שתה?
אני לא יודע. לא, הצ'קה הוא חזר. הצ'קה הוא חזר, מה נראה לך? הצ'קה הוא לא היה צריך לשלם אותו. אבל הוא סימך את אבא שלו, ואבא שלו ישב בעצר יום אחד על זה, וכו', ותשמע, לא משנה, אני רק אספר את הסיפור כמה שהיה. עברו כמה שבועות, יום אחד הבן לוקח את האופנוע שלו, ונוסע בכביש בנתיבי איילון, בשעת לילה מאוחרת, ומחליק, לא נורא. כמה שברים באגן, ושבר בגולגולת, ועוד שבר בכתף, וכו'. מי הראשון שהגיע לבית החולים?
אבא.
לי, זה לקח שבוע וחצי להגיע לזה. לא, כי ידעתי גם שאבא נמצא. אבל אבא הגיע עוד באותו לילה. איך המשטרה, איך זה הגיע? אני אפילו לא יודע איך אבא שמע מזה. איך שהוא זה הגיע? מה זה אומר? זה אומר שמאחורי ההתנגדות של האבא, מסתתרת אהבה עמוקה, ושאף אחד לא ידמיין, אני מזהיר, אומר את זה בעזרה, שהוא יכול להיות במקום אבא. זה מחשבה מסוכנת ומטופשת, שהרבה אנשים נופלים לה בפח. כן? יום אחד היה לי עסק עם בחור, והוא בוכה לי, הוא אומר לי, אני רוצה לקרוא לרב אבא. אמרתי לו, ברגע שאתה מוציא את המילה הזאת, אני לא עונה לך יותר. הוא אמר לי, פלוני הסכים, ופלוני הסכים, ופלוני הסכים. אמרתי לו, ומה קרה? לא, זה לא רלוונטי, אין להם זמן בשבילי. אבל מה, לא עלה להם כסף לקרוא, למה לא? ואני אומר לך, אשליה, לא אכפת לי המילה אבא, כן? המילה אבא היא מילה יפה, כן? אני מאוד אוהב לשמוע אותה. אבל המחשבה שמישהו יכול להיות במקום אבא היא מחשבה עזויה, חסרת, ומסוכנת גם, היא גורמת אכזבות ותסכולים, ואין לה שום מקום. אין לה שום מקום. זה מהצד. אבל אני רוצה עכשיו לחזור לנושא שלנו העיקרי, והוא, כאשר בן אדם נמצא עם עצמו, והוא שואל את עצמו, כן, הוא מרגיש שיש לו מחסומים וכו'. עכשיו, אני לא אומר לחדש קשרים זה נכון, ליצור קשרים טובים בבית, עם בעל או עם האישה, כל זה נכון, אבל יש דבר מאוד מאוד משמעותי שאדם יכול לעשות לעצמו. שני דברים. הדבר הראשון, לחדש את הקשר שלו עם עצמו. כן, להתרגל, וזה קצת מה שנקרא, שיטה שנקראת אוטוסוגסטיה, מה שנקרא להסביר לעצמו דברים, לשבת עם עצמו באמת, ולהגיד לעצמו, אני פחות מאמין בשיטה הזאת באופן כללי, אבל בעניין הזה זה נכון, כן, אני ראוי, אני שווה, אני חי בעולם, יש לי ערך עצום, יש לי דברים כאלה שאף אחד לא יכול למלא את מקומי. יש לי דברים חשובים מאוד, ועוד דבר מאוד חשוב, אני טוב. אני טוב, המטרות שלי הבסיסיות, זה יכול להיות שאני טועה, ולא רק יכול להיות, אני ודאי טועה בהרבה דברים. יש דברים שכדאי לי ללמוד יותר, אבל אני באופן עקרוני רוצה ומשתדל לפעול נכון ולעשות טוב. מאוד מאוד משמעותי. כן, המחשבות האלה לחזור עליהם יום יום, זה באמת, לא נעים להגיד את המשפט הזה, אבל בעצם לספק לעצמי קצת ממה שהייתי צריך לקבל מאחרים. כן, איך אומרים, הבדיחה הולכת, יאללה, לך זר, ולא, פיך. כן, אבל אני אמר את זה ברצינות, אני אמר את זה ברצינות, וגם אדם שיש לו מספיק, לפעמים טוב שיוסיף מזה גם כן. ובאמת...
שיטה, מה
שאני מפיק
הזה, רק להגיד לעצמי
סיסמה? כן. לא להגיד, לא להגיד...
לא משהו, לא מחזיק
מזה. לא להגיד, להבין את זה נכון, להבין את זה טוב, להתחבר... אז תתמודד, תשאל את עצמך, למה זה, למה אתה חושב אחרת, ולמה זה לא נכון, כן, ובוא נאמר את זה ככה. זה הרי האמת, לא נעים לי להגיד, זה הרי האמת אצל כולנו. מה הבעיות אנחנו רוצים? אני אומר, כן, רבי נחמן כותב בתורה ריש פי בית, כן, כולם עשו איזה שירים וכולי, אדם צריך תמיד להגיד, לדעת שיש בו מעט טוב, ולהתנחם במעט הטוב הזה, ולהחזיק בה וכולי. מה זה מעט טוב? האדם כולו טוב. כולו טוב. אני לא מבין למה רבי נחמן כזה פסימי. גם מעשים טובים, אתה יודע כמה מעשים טובים בני אדם עושים? אנחנו פשוט שופטים את הדברים בכלי מידה מאוד, כן, אני אומר שהדברים הרעים ששמעתי מבני אדם על עצמם, השטן לא היה אומר את זה, משתי סיבות. קודם כל הוא לא כל כך מוכשר, השטן. אבל הסיבה השנייה, בעיקרית, הוא מחויב לאמת. הוא לא יכול להמציא. אנשים מסתכלים על דברים, כן, יום אחד אומר לי בחור בטלפון, כן, הוא רוצה לדבר איתי, אומר לי, שרב ידע, אני לא דתי. כן, בסדר? אני בחור ישיבה, כן, הוא לא דתי. מגיע לפה, אני שואל אותו, אתה רוצה קפה? הוא אומר לי, אני בשרי. אז אמרתי לו, הבנתי. אמר לי, לא, לא עד כדי כך. אמרתי לו, לא הבנתי. בשר, מה אכלת? בשר בקר? הוא אומר, לא, הוא אכל מרק של עוף. אמרתי לו, נו באמת, אז אתה לא דתי. עכשיו, אני אומר את זה ברצינות. עכשיו, זה לא סותר שיש לו בעיות. מה? מה, הוא לא ידע שזה דור, זה... אני אומר לך עוד פעם, אנשים רבים מאוד, אנשים עסוקים בטוב, באופן כללי זה נכון, באופן כללי זה נכון, ההסתכלות על בני אדם, דרך אגב, אם אנחנו נסתכל ככה על בני אדם באופן כללי, נרוויח עוד דבר, שנסתכל, אפרים, תעשה לי קוסקים, אנחנו, אם נסתכל ככה על בני אדם אחרים, גם סתם בחיים שלנו יותר טובים. כן, באמת מה, נראה לך, באמת באמת שמישהו, אני מסתכל על מריבות לפעמים, ואני אומר לעצמי, איך זה קורה? אנשים גדלו ביחד, חיו ביחד, עבדו באותו מקום עבודה, גרו באותו בניין, למדו חברותה ביחד. יום אחד קרה סכסוך, וסכסוך ברמה כזאת, לא מבין. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה, אנשים במריבות עושים דברים גרועים וחמורים, ואפשר להאשים אותו, ואני מוכן לקבל את זה שהוא השם. נו, באמת, באמת, איך זה קורה? איך זה קורה? אני, זה, אנשים נכנסים לתוך תפיסה.
אתה לא יכול לא להגיב.
אני לא אמרתי לא להגיב. אני לא אמרתי לא להגיב. אני לא אמרתי לא להגיב. אני אמרתי, כשאתה מגיב, שנייה, סמי, סמי דקה. כשאתה מגיב, תריב. אני, אין לי בעיית. אבל תגיד לעצמך תוך כדי הדברים סתם. תגיד לי, מה קורה לו? מה באמת הוא חושב? תנסה לחשוב, הוא קם בבוקר, הולך לישון בלילה, כן, אני מניח שהמריבה שאני רב איתו, והסיכה גם אותו, כמו אותו.
יאללה, בשמאל, כל מטרתן זה רק סופרה, לא?
באמת, מה נראה לך? אני נראה לך שאנשים קמים בבוקר, קמים בבוקר ואומרים ככה, בוא נערוס פה את הסיפור, נחריב אותו.
כל עוד ביבי שמה, אנחנו לא שאלתי.
למה? כל עוד זה, למה? הם לא הכי אכפת להם. אני לא אמרתי שהם צודקים, אני מוכן לכתוב כתב האשמה חמור, וחריף נגד הרבה אנשים, גם בשמאל, ולא רק, אבל גם בשמאל.
אגב, מישהו אמר אתמול משהו חכם מאוד, שהראה איזה 15 אנשים ממובילי המחאה, כולם גדלו בקיבוצים. זה אנשים, זה בדיוק מה שהרבה אמרו, חום ואהבה.
לא, אני לא מתווכח. אני לא מתווכח על זה, ואני לא רוצה לעסוק בזה. ועדיין אני אומר, אני עושה את זה דרך אגב, שמגיעים אליי, לפעמים מגיעים אליי זוגות, רבותיי, אני מבקש, לפעמים מגיעים אליי זוגות עם מריבה מאוד קשה. אני אומר לעצמי, אני אומר להם, תקשיבו, קחו עכשיו 5 דקות, כל אחד יושב לבדו וכותב על דף את הטענות של השני, את העמדה של השני. הוא לא צודק בכלל, אבל מה הוא חושב? מה נראה לך? האם יש לך קמה בבוקר ואומרת, נכון שבעלי הוא הבעל הכי טוב, נכון שהוא איש צדיק וחסיד, נכון שהוא טוב לי ולילדים שלי, אבל אני אהרוס אותו? או שהיא חיה בתודעה שהיא עושה טוב? לא מה שהיא צדקת. היא הגיעה, עכשיו, זה בכלל לא קשור, אני לא עסוק בשאלה מי צודק. קודם כל, תבין מה גורם לאנשים. האנשים האלה משוכנעים, אנשים שאתה מדבר עליהם, משוכנעים שהם מצילים את מדינת ישראל ואת העם היהודי. אני אומר לך, בלי, עד פעם, מה, למה הגמון השם חשובה? זה לא הגמון ישר. לא, אתה דור שדיות, זה לא אינטרסים, זה לא אינטרסים, שוב אני אומר לך, תקשיב למה שאני אומר לך, תקשיב לך, לא, זה לא כמו אסד, כי אסד מייצג אינטרס של בן אדם אחד. הם מייצגים אינטרס של קבוצה, של אידיאולוגיה. של אידיאולוגיה, הם מאמינים באידיאולוגיה הזאת, אין לי בעיה שתגיד שהאידיאולוגיה הזאת היא אידיאולוגיה רעה ושקרנית וכו' וכו'. אני מוכן גם להגיד, וזה נכון, שכדי לממש את האידיאולוגיה שלהם הם מוכנים לשקר, ומוכנים לעשות נזקים, אבל הם לא משרתים פה אינטרס, חלק מהם, ודאי שיש גם חלק של אנשים שנמצאים בעמדות שליטה וחשוב להם הכסף והכבוד שלהם. לא, לא, זה לא נכון. יש הרבה מאוד אנשים שיקבלו את המשכורת שלהם עד סוף כל הדורות, סוף כל החיים שלהם. הם נלחמים על הגמוניה, כי הגמוניה זה אידיאולוגיה. הם מאמינים באידיאולוגיה מסוימת, לא טובה. שקרנית. הם מאמינים באידיאולוגיה הזאת, והם פועלים למען האידיאולוגיה הזאת.
אבל יש עוד טוב בעולם.
כן.
יכול להיות שאין להם גבולות בשביל זה.
יש לך קושיות. אני לא יודע לענות לך, כי הם חושבים. אני אגיד לך. הם משתמשים בכלים. מה?
אני אגלש
לפה
עכשיו.
לא, עוד פעם, לא, אני לא, אני לא חושב, לא. אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, כי זה יצריך אותי, קודם כל, להגיד את דעתי בכל מיני נושאים, ואני לא רוצה עכשיו, לא אכפת לי לעשות את זה, יש לי עמדות ברורות בנושא הזה. אבל, אבל, אבל לא זה אני רוצה לעשות, אני רק אומר, תבין טוב, שלהניח, ש... שוב, אם אתה מדבר על אדם אחד, תיאורטית, אתה יכול להגיד, הבן אדם הוא משוגע. הבן אדם הוא רשע, כן, היטלר. אבל אם אתה מדבר על ציבור רחב של מאות ואלפי ועשרות אלפי, ואולי מאות אלפי ואולי יותר אפילו, אנשים. חלקם, חלקם אנשים, תאר לעצמך, חלקם אנשים טובים, חלקם אנשים מוכשרים, יכול להיות אפילו, יכול להיות אפילו שיש שם גם, גם אנשים טובים. עוד הפעם, לא משנה, אני אמר עוד פעם, הדבר הזה הוא, מה? לא, 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 זה לא נכון. חשוב לדעת את זה, שגרמניה הנאצית, גרמניה הנאצית הייתה תלויה בזה של העם הגרמני לא הייתה חירות. זה אחד המבחנים המאוד משמעותיים. עכשיו, לא, 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 לא מקבל את זה. לא מקבל את זה. לא, אני לא, כי אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה, לא שאני אומר, אנשים אמרו לעצמם הרבה דברים. אבל אחד המבחנים המאוד מאוד פשוטים, ותסתכל את הדבר הזה, כאשר חברה, שוב, חופש מוחלט אין באף חברה. לכל חברה למשפטים יש מחיר חברתי, אם תגיד משפט מסוים. אבל לא במקרה, ארץ מצרים הייתה צריכה להיות בית עבדים כלפי המצרים, כדי שיוכלו לזרוק שם ילדים ליאור. במדינה שבה האזרחים הם בני חורים, לא זורקים ילדים ליאור. גם של האויב. זה פירוש המילים, אנוכי השם הלוקחה שהוציא רם מצרים מבית עבדים. לא הכוונה לבית עבדים לישראל.
יוסף השם
בהכל? לא, לא, יוסף.
כלומר, כל הארץ
מצרים הייתה
משהו
לבדים
בעצם?
לא ניכנס עכשיו, אני לא רוצה...
לא, הוא העלים את הפתור.
רגע, הרב אבל לא נע בשאלה הראשונה. איך בן סמי יכול להיות בראש לוקחים עם השמה כלפי הציבור?
אני לא רוצה להיות תוכנית לעשות.
איך אדם יכול?
לקום כל יום מחדש עם השמה כלפי הציבור. ועם כל הטענות שיש כלפי הציבור, לא להיות מסוגל לעשות שום דבר כדי
לתפל בשביל. תשובה היא מאוד פשוטה. דווקא בגלל שהוא בא בטענות אל עצמו כל כך. אני אמר לך, אני במשך 30, לצורך הדוגמה, אני במשך 31 שנה, 31 שנה הייתי מעשן סיגריות. בחלק גדול מהם הייתי מעשן הרבה. עכשיו, ידעתי שזה לא בריא, הרגשתי שזה מזיק לי, ולא הייתי יכול להציק לעשן.
בגלל הנאה רגעית.
שוב, אני לא מתווכח על זה שהייתה לי הנאה רגעית. אני לא מתווכח על הנאה רגעית. אבל אתה שואל אותי, כל פעם שקראתי מאמר שמתאר כמה העישון מזיק, התגובה הראשונה שלי הייתה עוד סיגריה.
לי זה לא יקרה.
לא?
מה לא?
לא אמרתי לי זה לא יקרה. לא, אני לא טיפש. לא שאני יודע, אני ידעתי שאני... סמי, עוד פעם. אני לא הייתי אדם שחי בסרט, אף פעם לא. אין לי את הכישרון הזה. אין לי את הכישרון הזה לחיות בסרט. אני לא אמרתי שלי זה יקרה.
לא יודע, אז כנראה זה סרט אחר.
התשובה היא, התשובה היא...
למה זה קרה? למה
התשובה היא? כי כאשר מעמידים בן אדם בתודעה שהוא אדם לא בסדר, שהוא אדם רע, הכוח שלו להתמודד הוא הרבה יותר קשה, הרבה יותר חלש. והייתה אחות אחת בקופת חולים, אני לא אומר שהיא היחידה שהשפיעה עליי, כי המון המון זמן הבנתי שאני מעשן לא, שזה לא נכון לעשן, ורציתי להפסיק לעשן, אבל אחות אחת שאמרה לי, תקשיב, אנשים מצליחים להפסיק. יש שיטות שונות, יש דרכים שונות, אנשים מצליחים להפסיק, ואני אומר לך, היא אחרית, אני חזרתי לשם במיוחד, לא הייתי צריך לבוא לקופת חולים הזה, לקופת הזה עוד פעם, חזרתי בשביל, תדעי לך שהמשפט הזה גרם לי להפסיק לעשן.
למרות שהרבה ידע את זה.
לא מספיק, לא מספיק. לא, אבל אני עוד פעם, יש פה משהו מאוד מאוד מהותי. כי האדם זקוק, אתה שואל למה האדם... אני לא אומר שהיא לא עובדת בכלל, היא עובדת מעט מאוד. היא עובדת מעט מאוד. הדבר הזה... אז תשאל קושיה. צורך יום. או שנענה על זה, או שלא נענה על זה, תשאל קושיה. תשאל קושיה, אני אומר עוד פעם. החזוני שאומר שהתורה לא רוצה שאנשים ימנעו מלעשות עבירות בגלל העונש, ולכן האפשרות להעניש היא מאוד רחוקה. אבל שוב, אנחנו נכנסים לצמתים שהם...
אבל תמיד היסוד שם שהקדוש הוא הוציא אותנו כי אהב אותנו, זה היסוד. כן, כן. זה מגיע גם מתחילים של מערכת.
הבסיס המרכזי של התורה זה הקדוש הוא הוציא אתכם ממצרים, אהב אתכם וחפץ בכם ורוצה אתכם. אבל אני, אתה יודע, אי אפשר לקחת את המציאות ולהכתיב אותם מתוך קושייה מפה או קושייה משם. או שנענה תשובה לקושייה, או שלא נענה לקושייה. כל כך הרבה דברים נכתבו ונאמרו, באמת אני אומר, אני, זה חלק מהמקצוע שלי להגיד תירוצים לשאלות. אבל, אבל... צורך עיון. צורך עיון. או שנענה, או שלא נענה. מה אתה רוצה שנעשה? מה אתה רוצה שנעשה? מה אתה רוצה שנעשה? עוד פעם. שמתם לב איך אתם בורחים? אבי, תקשיב למה שאני אומר לך. לקחת את הדיון הזה לדיון בשאלה מה פירוש המילה בפסוק הזה, זה מאוד חשוב. אבל זה מספר 10. קודם כל תטבע את הדברים האלה, תחשוב אם הם נכונים או לא נכונים, אתה לא חייב לקבל אותי, תחשוב אם הם נכונים במציאות, בהוויה האנושית, בהוויה האנושית, והם מוכיחים את עצמם יום יום. אחר כך תתנסה להסתדר מה עושים עם הרשב"א שם, ועם התוספות פה, ועם... בסדר, או שנענה תשובה, או שלא נענה תשובה, או שנסתדר, או שלא נסתדר. כן? זה מה שאני אומר, אני אומר עוד פעם. אז שוב, הדבר הראשון, אני חוזר עוד פעם ואומר, הדבר הראשון שאני אומר, כאשר האדם עסוק עם עצמו, דיברנו על הקשר בין הורים לילדים, דיברנו על קשר בין בני זוג, דיברנו על הקשר של האדם עם עצמו, ועכשיו אני רוצה לעבור לשלב האחרון בשיעור שלי היום, שיעסוק בצד של, של צד האמוני כאן. התודעה של האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, היא אחד הכלים הנפלאים שהתורה נותנת לבני אדם, בשביל לבנות את החיים שלהם. באופן כללי, המחשבה שאלוקים טועה היא קצת בעייתית, אבל יכול להיות שצריך...
לא, הוא שייך יותר חכם ממנו אולי.
לא,
הוא מבין שהאהבה זה
דאגה. אני לא חושב. אני אומר עוד פעם, המחשבה הזאת, הידיעה הזו, ואני רוצה קצת לפרק אותה לשלבים, השלב הראשון, באמת השלב הראשון, שהקדוש ברוך הוא דואג לנו. שהוא דואג לנו. שהוא ברא את העולם בשביל שיהיה לנו טוב, והוא עסוק, איך אומר, איך דורשים את הפסוק, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, זה דבר ראשון. הדבר השני, שהוא, איך הייתי אומר? אנחנו חשובים לו. אנחנו מייצגים משהו שהוא מאוד חשוב לו, והוא צריך אותנו. הוא שמח במציאותנו, והוא רוצה שנהיה פה, כן, אנחנו, זה מה שנקרא, בשפה של שירת האזינו, זה נקרא שאנחנו עבדים שלו. עבדים שלו, כאן אנחנו אלה שעובדים בשבילו, אנחנו עושים, יש לו מגמות בעולם, ואנחנו מקדמים, נברנו באופן נכון וטוב, כדי לקדם את המגמות שלו. והדבר השלישי, שהוא מאוד מאוד חפץ ורוצה בקשר איתנו. ואני רוצה להביא משל כדי להמחיש את הדבר הזה. יכול להיות רופא בטיפול נמרץ שהוא מאוד מסור לחולה. הוא ניגש כל, לא יודע כמה זמן בשביל לראות מה קורה, ובודק את הכל, יכול להיות שבאמצע לילה הוא מתקשר מהבית למחלקה, מה קורה עם פלוני וכו' וכו', אני יכול לתאר כזה דבר. אבל תארו לתכם שרופא בטיפול נמרץ, אחרי שהחולה יצא מבית חולים, ברוך השם בריא, עברו 3 חודשים, הרופא מתקשר אליו, ואומר, תקשיב, מזמן לא נפגשנו. למה זה לא לעניין? כי הוא בשום אופן לא נהיה חבר שלו. כן, הוא דואג לו, הוא מסור לו, זה שלב אחר. הקדוש ברוך הוא אומר 3 פעמים בשנה ייראה כל זכוכה את פני אדון השם. תבוא, אני רוצה לראות אותך. אני רוצה לראות אותך, אני רוצה שתדבר איתי, אני רוצה שתפנה אליי, אני רוצה שתחשוב ותשקיע את המחשבה שלך בחיים שלי. אני רוצה שנבנה ביחד, וזה הדבר הרביעי, שאנחנו פועלים ביחד עם הקדוש ברוך הוא במערכת משותפת, שיש לנו תרומה אמיתית ומשמעותית לפרויקט המשותף. אני לא חושב, אני חושב שהתורה משתמשת במילה עבד, בשירת האזינו זה מאוד מאוד בולט, שנייה, בשירת האזינו מאוד מאוד בולט שהתורה משתמשת במושג בן לרעה ובמושג עבד לטובה, והסיבה לזה היא מאוד פשוטה, יש מערכת יחסים וכשבן עושה עוול זה כואב הרבה יותר וזה סיבה לכעס גדול יותר, כן, פלוני עשה לי עוול כזה, אבל אם הבן שלי פגע בי ככה, ולכן, וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו, הלא הוא אביך קונך, הוא אסך וחונקה בכמה מקומות. אבל עכשיו עדיין נשאר, המבט של הקדוש ברוך הוא שאומר, רגע, 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 מי יעשה את מה שאני צריך? רק הם מסוגלים לזה. זה פירוש המילה עבד בשירת האזינו. עכשיו אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון כללי, בכל התורה כולה, מה פירוש המושג עבד ואיפה ומה, זה ידרוש מאיתנו זמן רב שאין לנו כרגע. אני רוצה לסכם בקצרה את הדברים, אני חושב שיש לזה לסיכום ערך. א', החוויה הבסיסית שהיא עומדת לאדם בהרבה מאוד סיטואציות בחיים, בהרבה מאוד התמודדויות, היא מונעת קונפליקטים מסוימים, והיא עוזרת להתמודד עם קונפליקטים מסוימים, זה תחושת אני אהוב. התחושה הזאת בבסיס צריכה להתקבל אצל אדם מההורים שלו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הורים בדרך כלל נותנים את זה ברמה בסיסית, ברמה, לא יודע לקרוא לזה סבירה, טובה או בסיסית, אבל בדרך כלל לרוב ההורים גם יש איזושהי נקודות שזה חסר. חשוב מאוד 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 שהורים ובני זוג ובנים, כל מי שעסוק בשאלה איך אני נותן אהבה, להבין א', שאהבה היא מצרך חיוני, היא צורך קיומי, דבר שני, אהבה בעיקר היא אני שמח בך. נקודה חשובה, הרבה פעמים אנשים לא מסוגלים לזה, כי הם לא מסוגלים בכלל להיות שמח. הם בכלל לא מסוגלים לשאול את עצמם אם הם מרוצים, כי הם עסוקים כל הזמן בתפקיד שלהם וכו'. סגור סוגריים. האדם שרוצה להשלים את הדברים בתוך עצמו, השלב הראשון הוא ליצור קשר עם עצמו. ליצור קשר לעשות, זה אומר לפתח את המחשבות על זה שאני שווה ואני טוב ואני יכול ואני רוצה לעשות טוב וכו'. המחשבות האלה הן נכונות מאוד, הן אמיתיות מאוד וכדאי לתת עליהן את הדעת. והשלב האחרון זה שאפשר, הנוכחות האלוקית בעולם, יש בה כדי לתת לבני אדם אהבה רבה מאוד. אני מסתובב בעולם, אני אומר לכם סתם, אני רואה את הנוף, את הרוח הנושבת, את האוויר הנעים, את העצים הנעים ברוח, מבחינתי הם שרים לי שיר אהבה. אמרתי איזה פעם בשביל דרך השם, אחד שואלתי, איזה חומר השתמשת בשביל זה? ואני אומר לכם, בלי חומר. כוס קפה מקסימום. מה זה?
אבל לא יודע מה זה שהעצים
שלי.
יש חומרים ששומעים, לא מדמיינים את השיר, יש חומרים שלוקחים ואז שומעים את השיר.
אז מה שאני יודע, אני מסתדר בלי חומר. אולי לא, אולי עם חומר יותר טוב. בסדר.